במשנה, ממחה עמוד א', יש שורה אחרונה, ממחה, יש לכם ממחה? עמוד א', זה בסוף, שורה אחרונה, יש שם מתניתים, אחד, ממתף נוניות באותיות גדולות, ולעולם היא ברשות. כן? בוא נראה. יש לכם? בסדר. אומרת המשנה, לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואים. מה כאן קורה? הפכנו דף למחת עמוד ב', אנחנו אומרים, יש לנו יסוד כזה. זה מתניתים, משנה, דברי התנאים. התלמוד מתחלק לשני חלקים. החלק של המשניות, שאותם חיבר, סיכם אותם רב יהודה הנשיא לשישה סדרי משנה, והחלק השני, אחרי ציטוט המשנה, אחרי כל קטע של משנה, יש הסבר של הדורות שאחריהם שנקראים המוראים, שהם מסבירים את המשנה. כלומר, הם באים... סליחה? זה התקופת רב יהודה הנשיא, 1700, 1800 שנה, כן? זאת אומרת, תקופת המוראים, התנאים והמוראים, זה בין 1800 ל-1600, 1700 שנה. כן, יותר בערך 200. רב יהודה הנשיא היה בסוף תקופת התנאים, הוא מסיימת תקופת התנאים, ואחריו התחיל דור המוראים, לא נתעכב עכשיו על זה בהזדמנות, כי השעה קצובה. ובכן, אז אמרנו, שימו לב, כשאדם מתחתן, היום הטקס נראה אחרת, היום האירוסים והנישואים נעשים בבת אחת, לא מה שקוראים היום ברחוב, התארס. התארס היום זה שידוכים. היום, כשאדם רוצה לשאת אישה, הוא עושה את האירוסים ואת הנישואים יחד באותו טקס. אוקיי? מי שהייתם בחופה, נכון? אז שם, מה זה האירוסים שזה נקרא קידושין? זה אותו עניין, שהבעל מקדש את אשתו בטבעת. בעצם מדין תורה הוא יכול לקדש או בכסף, שווה כסף, טבעת, או בשטר או בביאה. זה נקרא קידושין, עדיין היא לא אשתו, אבל היא נסרת על כל העולם, היא נחשבת ארוסה, ואסור לה לחיות עם שום אדם זר. חז"ל גזרו שגם עם בעלה היא לא יכולה, עד שהוא לא יישא אותה לאישה. יש קידושין ונשואים. היום עושים את הטקס בגלל סיבות היסטוריות יחד. מי שהיה בחופה, אז קודם עולים החתן והכלה, הוא עושה את הקידושין, קוראים את הכתובה, ואחר כך עושים את הטקס השני נשואים. בעבר זה היה נעשה בשני זמנים. שנה קודם הוא היה מקדש אותה, בפני שני עדים נותן לה כסף או שווה כסף או שטר וכו'. זה נקרא שהיא מקודשת לו, מאורסת לו, ואז היא נחשבת אשת איש. אם חס ושלום היא חיה עם אדם זר, היא חייבת מיתה בידי בית דין. רק יש הבדל. אם היא נערה, היינו בגיל 12 עד 12 וחצי, המוות שלה זה סקילה, ואם היא נשואה, המוות שלה חנק. סקילה יותר חמור. זה אבסורד. זה ההבדל. עכשיו, כדי שתחשב להיות חייבת על המיטה הזאת, היא צריכה להיות דווקא נערה. נערה ולא, כמובן קטנה, בכלל פטורה מעונש, ולא בוגרת. אם היא ארוסה בוגרת, תמיד העונש שלה חנק, כמו אשת איש רגילה. בסדר? כמו כן, אם היא לא בתולה, גם כן העון של החנק ולא סקילה. על כל פנים, למדנו למעלה שלפנים קדמו האירוסין לנישואים זמן רב, לא כמו היום. שנה קודם הוא היה מקדש את האישה, אוקיי? ואחר כך, השנה היא הייתה מכינה את עצמה, את כל הבגדים, את כל התכשיטים, כל מה שהיא צריכה. ואחרי שנה הוא נושא אותה לאישה, בינתיים גם הוא בונה את הבית וכל ההכנות. היום העניינים שונים, גם מבחינת הטקס, גם מבחינת, היום אתה יכול תוך חודשיים לרכוש את כל, כן, אתה קונה דברים מוכנים, אם זה ריהוט, אם זה ביגוד, הכל קונפקציה, יש לנו בחנויות דברים מוכנים. על כל פנים, היום זה הולך יחד. היום זה הולך יחד. אומרת הגמרא, לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לרשות הבעל לנשואים. אז אם כן, נחזור עוד פעם. אמרנו שבזמנם היו אירוסים, והאירוסים היו נעשים שנה לפני הנשואים, ובמשך תקופת האירוסים, איפה יושבת האישה הזאת? היא לא הולכת לבית בעלה, היא יושבת בבית אביה, עד שיגיע מועד הנשואים. ואז, אחרי שנה, הבעלה כונס אותה לחופה, ומביאה אותו, מביאה את אשתו לביתו. מה זה בעצם הנשואים? הבאת האישה לביתו של הבעל. אם הקידושין זה קניין, כסף או שטר או ביה, נישואין הוא מביא אותה לביתו. היום הוא לא מביאה אותה לביתו. באולם עושים איזה מין חופה, מעין בית שלו, מקנים לחתן את המקום הזה, והוא כאילו, לכן תמיד החתן מגיע ראשון לחופה, לציין זו ביתי, ואחר כך הקלה עם השושבינים מביאים אותה לחופה. וזה למעשה העניין של נישואין. מה יהיה? אנחנו נראה בתחילת פרק 50, מה יהיה אם הגיע זמן הנישואים ולא נכנסה לחופה, בגלל שהארוס לא מקיים, אם בגלל אונס או בגלל עיכוב, שסתם עיכוב בלי אונס, אז הוא חייב במזונותיה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, נתנו י"ב חודש בין האירוסים לנישואים. עברו י"ב חודש, הוא קידש אישה, הרס אותה, עברו י"ב חודש, והנה הוא מסיבות או בגלל סיבות אובייקטיביות שהוא לא יכול לקדש אותה, חולה וכדומה, לקחו אותו למילואים, או בגלל שהוא רוצה לדחות את זה. אומרים לו, אוקיי, אתה לא בסדר, אתה צריך לקדש. לא, אתה, כל ההתחייבויות שלך אתה צריך לתת לה. היינו מזונות, כל בעל צריך לפרנס את ביתו, את אשתו. אז גם כאן שהוא עדיין לא נשא אותה, כיוון שעבר הזמן שקצבו חכמים, הוא צריך, הוא חייב במזונותיה, כן? אז המשנה כאן באה ואומרת, ממתי עוברת הנערה הזאת מרשות אביה, כל עוד שהיא בבית אביה, עד גיל 12 וחצי היא ברשות אביה. אז היו מתחתנים מוקדם. אז אם היא ברשות, מאיזה רגע, מהו הרגע הקובע שהיא נחשבת כבר לא ברשות אביה, כי אם ברשות בעלה? אז זכורה זה שחור לבן. אם היא רק ארוסה, עדיין היא ברשות אביה. אם היא נשואה, יצא. אבל יש מצבי ביניים, כמו שנראה מיד במשנה. אומרת המשנה, כן, כמו שאנחנו רואים כאן. המשנה אמרה ככה, לעולם היא ברשות האב עד שיכנס לרשות הבעל לנשואים. עד שהיא מתחתנת, יפה מאוד. אבל יש מצבי ביניים. מסר האב לשלוחי הבעל, לפעמים יש מצב כזה, שהאבא, אם הוא בעצמו מביא אותה לחופה, אז הרגע האקט הקובע שהיא יוצאת מרשותו, זה הנישואים. אבל לפעמים הוא מוסר, הבעל שולח שלוחים להביא את הכלה, ואז האבא מוסר את הכלה לשלוחים של הבעל, אז אנחנו אומרים, הרי היא ברשות הבעל. אומרת המשנה, מרגע זה היא ברשות הבעל. אוקיי? אז מאותו רגע היא כבר ברשות הבעל. כן? זה הם נקראים שליחים לקבלה מידי אב, הרי הם ברשות הבעל, לכל הזכויות והחובות שנמנו במשנה הקודמת. אנחנו נראה בגמרא מחלוקת המוראים. עכשיו, מה יהיה הלך האב עם שלוחי הבעל? הבעל שולח שלוחים לקבל את האישה לנשואים. והאבא לא נתן את ביתו ככה, אלא הוא הצטרף למשלחת וחוזר חזרה לבית הבעל. הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, האבא שלח את ביתו לנשואים עם שלוחים שלו, והגיעו שלוחי הבעל, אבל השלוחים שלו לא ניתקו מגע עם השלוחים של הבעל, ונתנו לו את הנערה המאורסה, אלא הם גם הולכים איתה. הרי ברשות האב, זה נקרא שעדיין לא נתקע קשר, והאבא יש לו עוד סמכות עליה. מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אם האבא מסר, או השלוחים של האבא, מסרו את את הנערה לשלוחי הבעל, הם פגשו את שלוחי הבעל ומסרו להם את הבת, הרי היא ברשות הבעל כמו שביארנו למעלה. רשי, אתם יודעים מה זה רשי? מצד שמאל זה רשי, מצד ימין זה, תפכו עוד פעם את הדף אחורנית, רשי זה רבי שלמה יצחקי, שהוא מפרש, המפרש הראשי על התלמוד ועל התורה, זה נקרא רשי ראשי תיבות רבי שלמה יצחקי, קוראים לו בכינוי פרשנדטה, הוא הפרשן של התורה שלנו. אם כן, זה על המליצה שיש במגילת אסתר. לעולם היא ברשות האב, ואם בת ישראל מאורסה לכהן, היא אינה אוכלת בתרומה, וזכאי בה בכל זכות אב בביתו. רש"י מכניס אותנו באופן כללי, מה פירוש ברשות האב, באיזה מובנים? מעשה, למדנו למעלה, מעשה ידיה, אם היא עובדת. רש"י מצד ימין בסוף העמוד. בממחת עמוד א', למטה למטה. כן, ואם בת ישראל מאורסה לכהן, היא אינה אוכלת בתרומה. זאת אומרת, ברגע שאישה מתחתנת עם כהן, הכהן מותר לו לאכול תרומה, לישראל אסור לאכול תרומה, זה קדוש. אז עכשיו אשתו היא בכלל אלו שזכאים לאכול בתרומה, אפילו שהיא בת ישראל. והיא מתחתנת עם כהן, בעובדה שהיא מתחתנת עם כהן, היא זכאית לאכול בתרומה. ארוסה לא אוכלת בתרומה. מה? נכון, הוא אומר, אם במקרה הבעל כהן, זה רש"י אומר, לעולם ברשות האב, למשל, מה הדוגמה? שאם היא התקדשה לכהן, והיא עוד לא הביא אותה לחופה, אז כל אותו זמן היא עדיין ברשות האב, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. אנחנו נראה שזה רק איסור דרבנן, אוקיי? מאיזה רגע היא תאכל בתרומה? מרגע שהיא תתחתן. אז זה מה שאומר, לעולם ברשות האב, ואם, דוגמה, היא בת ישראל שהתארסה לכהן, היא אינה אוכלת בתרומה. מצד שני, האבא זכאי בה בכל זכות האב בביתו. למשל מה? אם היא מוצאת מציאות, זה של האבא. אם היא עובדת, המשכורת של האבא. הוא מפרנס אותה, וכאן הדבר הזה ממשיך. נפוך את הדף מצד שמאל ברשי, לרשות הבעל לנשיאים, כלומר, שתיכנס לחופה לשם נשואים, שתהיה מסורה לרשות הבעל. אם האבא מוסר אותה לרשות הבעל כדי להכניס אותו לנשואים, אפילו שהוא עוד לא התחתן איתה, הם בדרך נוסעים לחופה, מאותו רגע כבר היא ברשותו. מסרו שלוחי האב שהיה האב משלחה לו על ידי שלוחיו. זה יכול להיות מצב, נגיד, שמתחתנת נערה מניו יורק בארץ ישראל, וההורים לא מגיעים לחתונה, הם שולחים אותה במטוס, לא תמיד זה היה אפשרי שיגיעו גם ההורים, שהיה האב משלחה לו על ידי שלוחיו, פגעו בשלוחי הבעל, מסרו עליהם, זה האקט שמעבירים את הבת לרשות שלוחי האב, לרשות שלוחי הבעל, וקל וחומר לבעל, זה אומר, מאותו רגע האב פוקד זכויותיו על עניין הבת. מאותו רגע היא נכנסת לרשות הבעל. יפה. אומרת הגמרא, המשנה פתחה, עכשיו תשימו לב, הקטע הזה מתחיל בדברי המוראים שבאים לפרש את הקטע שלמדנו קודם, שזה המשנה, נכון? עד עכשיו דברי תנאים. אלו החכמי היסוד שרבי יהודה הנשיא, שמסיים תקופת התנאים, קיבץ ואסף את דבריהם לתוך הקובץ של משניות, שיש שישה סדרי משנה, שישה נושאים ראשיים, אנחנו בסדר נשים, מסכת כתובות. אז אם כן, אומרת המשנה, מה לעולם? למה, מה בא להוסיף המשנה שפתחה במשפט, לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לרשות הבעל? למה הדגיש לעולם? המשנה יכולה להגיד, כל זמן שלא נכנסה לחופה, הרי היא ברשות האב. למה הדגיש את המילה לעולם? אומרת הגמרא, זה בא להוציא מדעה אחרת. הייתה משנה ראשונה לאפוקי. לאפוקי בארמית, כמו היום בעברית, הנפקה. מה זה הנפקה? מוציאים איזה סדרה, כן? נגיד, הנפקת בולים או הנפקת מניות. אפוקי זה, המילה הזאת נלקחה מארמית. הפוקי זה להוציא, להוציא מה, שאני אמר במשנה ראשונה, דתנן, למדנו במשנה הראשונה, הגיע הזמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. שמה במשנה הראשונה התנאים אמרו, אם התארסה האישה, נגיד לאה התארסה לראובן, במתי? בראש חודש חשבן תפשין סמר זין. הגיע ראש חודש חשבן תפשין סמר חט, והוא לא ביצע את החלק ב' שזה הנישואים, אומרים לו, לא ביצעת, אבל את ההתחייבויות, כל החובות של בעל לאשתו, אתה כבר מאותו רגע חייב.
עד למתי?
או עד שיגרש אותה, או עד שיתחתן איתה. אומרים לו, זה שלא התחתנת איתה, אל תגיד, רגע, אני עוד לא התחתנתי, אז אני עוד לא צריך לרשום צ'קים לתחזוקה. בסדר, היא גירש, אבל לא רוצה להתחתן איתה. הוא רוצה את הזכויות. אומרים לו, אדוני, מרגע שעברה השנה, משנה ראשונה, זוהי משנה ראשונה, בוא נראה מה המשנה שלנו סוברת. אומרת הגלה, פוקי מהדעה של המשנה הראשונה. מה אמרה המשנה הראשונה? הגיע הזמן ולא נישאו. אני קורא בדף ממחת עמוד ב' למעלה. הגיע הזמן ולא נישאו, אוכלות משלו, כן? אוכלות משלו, ואוכלות בתרומה. הם כבר מקבלות, הוא חייב לפרנס אותם, את האישה הזאת, למרות שהוא עוד לא התחתן איתה, בגלל שעבר 12 חודש, אתה היית חייב להתחתן איתה. אפילו שאתה אנוס, מחייבים אותך כמה שמלן, לעולם הבת נשארת ברשות אביה עד נשואיה, אפילו שעבר 12 חודש. לא כדברי המשנה הראשונה, אלא באמת אם היא בת של ישראל ולא של כהן, והיא תרסה לכהן, אפילו שעבר 12 חודש היא לא יכולה לאכול בתרומה. אפילו כשעבר הזמן המיועד לנישואיה. זה מה שאומר, מה היא לעולם? לפוקיה ממשנה ראשונה דתנן, הגיע הזמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, זה אומר את המשנה הראשונה, כמה שמלן לעולם, שאין זה נכון. בכל מקרה, אפילו שעבר י' בית חודש, נשארת הבת ברשות אביה עד לאקט הנישואים. מה שאתה בעצם רצית. אומרת, עכשיו שימו לב בטקסט, מה כתוב כאן? אתם רואים שתי נקודות? קטע של שורה ומילה ועוד שתי נקודות. כל מקום בגמרא שאתם רואים קטע מצוטט, שקודם לו שתי נקודות ומסיים לו שתי נקודות, פירוש הדבר שזה קטע המצוטט ממשנה. והמוראים באים לבאר את הקטע הספציפי הזה. אז כאילו מצטטים פעם נוספת מה שלמדנו במשנה, את הקטע הספציפי, ועליו בא הביאור. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, מסר האב, אתם רואים שתי נקודות? כן? אתה רואה שתי נקודות? זה אומר קטע מצוטט מהמשנה שקודם למדנו. מסר האב, את מי? את ביתו המאורסת, את ביתו הקלה, לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. זה הדוגמה הכי פשוטה. מאותו רגע שהוא מסר אותו לשלוחי הבעל וקל וחומר לבעל בעצמו, אז היא מתנתקת מהאחריות של האבא ועוברת לרשותו של הבעל. אומרת הגמרא, מה המשמעות של הניתוק הזה? מחלוקת המוראים, אמר רב, מסירתה לכל חוץ מתרומה. כלומר, המסירה של האבא את ביתו הקלה לשלוחי הבעל, משמעותה הורדת זכויותיו של הבעל, של האבא, מביתו, הורדת אחריותו והעברתה של הבת הקלה לרשות הבעל. חוץ מנושא של תרומה, למרות שהיא עכשיו התארסה לכהן, והאבא כבר מסר אותה לשלוחי הבעל, היא לא תקבל תרומה, היא לא יכולה לאכול תרומה. תרומה זה פריבילגיה, כי תרומה מקבלים בחינם. תרומה זה זול הרבה יותר, לפעמים הרי זה אחד מ-24 מתנות כהונה שהחקלאי נותן מהתבועה שלו, מהפירות שלו לכהן. אז לישראל אסור לאכול, אפילו כהן שקיבל תרומה ורוצה לכבד את השכן שלו, אסור לו לישראל לאכול את זה. כי תרומה יש לה קדושה שרק כהן יכול לאכול אותה. כמו כן בנף של הכהן, זה ברור, אבל גם אשתו, למרות שאשתו ילידת נגיד ישראל, אבל ברגע שהיא מתחתנת, אז היא הופכת להיות אשת כהן והיא זכאית לאכול. אבל כאן, למרות שהאבא מסר אותה לרשות השלוחים של של הבעל, עדיין לכל היא נחשבת כבר ברשות הבעל. לעניין אכילת תרומה אומר רב, והמורה, רב, בדור הראשון של המוראים אומר, לזה לא. מיד אנחנו נראה למה לא. מה? כשהתחתן איתה, שיעשה את הניסויים השלמים. ורב עמי אמר, ורב אסי, המורה האחר חולק על רב, הוא אומר, מה שכתוב במשנה לעולם, לכל, מה זה... כן? הרי ברשות הבעל זה אף לתרומה, לא, כן? זה גם לנושא של תרומה. אז מה הסיבה? רב באמת אומר, יש ככה, יש מחלוקת, למה ארוסה לא יכולה לאכול בתרומה? הרי היא התקדשה לכהן. יש דעה ראשונה שאומרת שיש חשש, הרי מה קורה? באירוסין זה משהו וירטואלי עדיין. הוא לא חי עם האישה הזאת. אז עכשיו יכול להיות מצב כזה, אדם קידש אישה. היא נשארת בבית אביה. שנה לאחר מכן הוא מביא אותה לביתו, פתאום הוא רואה זה לא זה. הוא חי איתה, הוא רואה מבחינה גופנית משהו לא מוצא חן בעיניו. הוא יגיד, לא ידעתי שיש לה גיבנת, אני יודע משהו. אז יתברר שקידושיו הם קידושי טעות רטרואקטיבית. ואם היא תאכל בתרומה כשהיא חיה עוד בבית אביה, ואם בסוף הוא יגיד, לא, אני לא ידעתי כך וכך, כל הקידושים בתהילים זה נקרא מקח טעות, אז הקידושים מתבטאים רטרואקטיבית. זאת אומרת, היא לא הייתה ארוסת כהן. אז מה שהיא אכלה בתרומה, היא בעצם אכלה כישראל שאוכל בתרומה שאסור לה. לכן אמרו, אנחנו לא ניתן לארוסה לאכול בתרומה, למרות שמדין תורה היא כבר יכולה לאכול, כי יכול להיווצר איזה פנצ'ר כשהם יבואו לקשר קבוע בנישואים. זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת סיבה אחרת. למה הארוסה לא יכולה לאכול בתרומה? איפה היא נמצאת הארוסה? בבית אביה. אז אם הוא ישלח לה... תרומה, לא פעם תשבי לאכול ולשתות נגיד יין של תרומה. האחים שלה באים לשבת איתה והיא תשכח ותיתן להם. וזה איסור חמור, זה מיטה בידי שמיים משוכל תרומה. אז אומרים, אל תכשיל אותה, מותר לה לאכול בתרומה, אבל כיוון שבתקופה הזאת איפה היא חיה? בבית אביה. ואביה ואחיה הם כולם ישראלים, והיא בטעות, לא, אפילו לא בכוונה. כדרך הטבע שיושבים לחוב ולשתות, אז לפעמים מצטרפים והם לא ידעו שזה מתרומה, יחשבו שזה סתם אוכל רגיל, והם יבואו לחול, לכן אסרו את הדבר. אומרת הגמרא, אמר רב מסירתה לכל חוץ מתרומה, כן? למה? בגלל שהוא אומר שהרי החשש הוא שמה הוא ימצא בסימפון, סימפון זה מום, והוא יגיד, לא ידעתי שהיא כזאת, אז אני, כל מה שקידשתי זה מבוטל, אז רטרואקטיבית כל הקידושים בתהילים, ואם היא תאכל בתרומה כל אותה תקופה של אירוסין, נתברר שהיא אכלה כבת ישראל. אבל רב אסי אמר, אף לתרומה, היא נחשבת יוצאת מרשות אביה גם לתרומה, מאותו רגע שהאבא מסר אותה לשלוחי האב, כי רב אסי סובר, למה לא נותנים לארוסה לאכול שמה תאכיל את אחיה ומשפחתה הישראלים בתרומה? ברגע שהאבא מוסר אותה לשלוחי הבעל, היא לא נמצאת בבית, היא כבר הולכת בדרך יחד עם השלוחים, אין חשש שתאכיל לאחיה. הייתי ורב הונה לרב אסי, ואמרי לאחיה ברב לרב אסי, לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לחופה. וכשה למדנו, אצלנו במשנה, לעולם, כן? זה קצת שונה מהנוסח המדויק במשנה. מאיר כאן השיטה מקובצת. על כל פנים, מה הוא אומר? הייתי ורבונה לרב אסי, ואמרי לה, מי? יש אומרים שלא רבונה, הייתי וי זה יקשה. כמו טיופתה, זה קושיה. הייתי וי, יקשה לא רבונה לרב אסי. ויש אומרים שאת הקושיה, יש מסורת אחרת, שחייה ברב, הוא יקשה לרב אסי. מה אתה אומר? שברגע שהאבא מוסר את הקלה לשלוחים של הבעל, בו ברגע כבר האחריות של האבא נפסקת, והיא עוברת לרשות הבעל, כולל גם לנושא של אכילת תרומה. והרי למדנו במשנה על עולם מברשות האב עד שתיכנס לחופה. אז אם כן, מה זה לחופה? לא לשלוחים, עד שיהיה הטקס של החופה. משמע שלפני כן, היא עוד לא נכנסת לרשות האב. כן? משמע שבשום מקרה אין בת ישראל מאורסת לכהן או חלק בתרומה עד שתיכנס לחופה. אז איך אמר הרב אסי? שמרגע שהיא נמסרת לשלוחי הבעל, הבעל הכהן, כבר היא מותרת בתרומה, בעוד במשנה כתוב לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לחופה. ומסירת הבת הקלה לשלוחי האב, לשלוחי הבעל, עדיין לא נחשב כמסירה שיכולה כבר לכל תרומה. אמר לו רב, אז רב אמר לתלמיד שלו רבונה ולבן שלו חיה, כן? זאת אומרת, או לזה או לזה, כי זה הגרסה מי היה. שניהם עמדו לפניו. אז הוא אמר, מי ששאל את השאלה, או הבן שלי שקראו לו חיה, או התלמיד שלי שקראו לו רבונה. אמר לו, לאו אמינא לכו לא תזלו בתריבך. אל תלכו אחרי, אל תקשו מהמשנה, כי המשנה היא דו משמעית. כן? אל תבססו הוכחה או דחייה על, מהמשנה, בגלל שהמשנה סובלת שני פירושים הפוכים. למה? יכול לשנוי אליכו, רב אסי יכול לענות לכם, מסירתה, זוהי כניסתה לחופה. אל תדייק, מה זה עד שהמשנה אמרה, איך לשון המשנה? המשנה אמרה, לעולם מברשות תוות שכנס לחופה. אז מה הקשית? איך אתה, רב אסי, אומר שברגע שמסר האבא לשלוחי הבעל כבר יכולה לאכול בתרומה, הרי במשנה כתוב לחופה, אני יכול להסביר לך, להיכנס לחופה זה חלק מהטקס שהוא מוסר האבא לשלוחים של הבעל. אז אם כן, יש דעות נוספות, מה שאנחנו, עוד שתי דעות, מה קורה מרגע שהאבא מוסר את הקלה לשלוחי הבעל. שמואל אמר, עוד המורה שקראו לו שמואל, הוא בן דורו של רב, חברותה שלו, שמואל אמר לירושתה, מה המסירה מועילה לירושתה? מה פירוש? יש דין כזה, אדם שנושא אישה הוא היורש שלה, כל מה שהיא מביאה בנדוניה הוא יורש אותה, אבל ארוסה שמתה ונכתבה כתובה ויש שם רכוש של האישה, הבעל לא יורש אותה, כדי לרשת אותה היא צריכה להיות נשואה. אז הוא אומר, באותו רגע שהאבא מסר את ביתו לרשות הבעל או לשלוחי הבעל, לאיזה עניין נחשב שהוא מסר שהיא נחשבת ברשות הבעל? לירושתה, שאם היא מתה בקטע הזה עוד לפני שהכניס אותה לחופה, אבל אחרי שהאבא מסר לשלוחי הבעל, מאותו רגע, למרות שהיא לא הגיעה לביתו, זכה הבעל בנדוניה, זה נקרא לירושתה, אבל משאר הבחינות היא לא ברשות הבעל עד שתיכנס לחופה. אסור לה לאכול בתרומה, רש"י אומר, ואין בעלה מפר נדריה. אתם יודעים שיש לנערה, האבא יכול להפר נדריה. אתם שמעתם את הדין הזה? כלומר, כל יהודי שנודר נדר, אם הוא גדול, אז הוא חייב לקיים את זה. כלומר, לדוגמה, אם אדם יש תרייג מצוות, יש דין כזה, אם אדם אומר, אני נודר נדר שכל השנה לא אוכל אבטיח, אם הוא יאכל אבטיח זה כאילו אכל חס ושלום חזיר, נכון? למה? כי הוא נדר נדר. עכשיו, אם הוא רוצה להתחרט, כאן יש גמרא, בבקשה, יש כאן גמרא, חבוד. אם הוא רוצה להתחרט, אנחנו בדף מוח ממחת עמוד ב', אם הוא רוצה להתחרט, נכון? מה הוא עושה? יש אפשרות של התרת נדרים. הוא הולך לחכם, והחכם אומר לו, לא סתם מתיר לו את הנדר. אומר, תגיד לי, אתה נדרת לו לכל אבטיח, ידעת? איפה, מאיפה אתה בא? אני בא מארצות הברית. למה? שם האבטיחים לא מתוקים. אם היית יודע שבארץ ישראל האבטיחים עסיסיים, וזה מרענן מאוד, היית נודר? אומר, לא. אני חשבתי אבטיחים, זה כמו אצלנו, כמו פלסטיק, אבל אז בא, הרב יכול להגיד לו, נדרת על דת תא מסוים, ועכשיו זה טעם אחר, אז אתה, אני מתיר לך. הוא לוקח שלושה דיינים, ואם הוא דיין מומחה אפילו הוא לבד, מתיר לו את הנדר. מאותו רגע מותר לו לכל הבטיח. איש נערה מגיל, בעצם מגיל 12 יכולה לקבל הצעה נדרים, או מגיל 11, אם היא מספיק פיקחת ומבינה מה שהיא אומרת. אז האבא יכול ביום שומעו להפר את הנדרים. לא להתיר, להפר זה בלי, אפילו בלי סיבה. יכול להגיד לה מה שאמר זה אבל אבלים. ואז כלום. והוא יכול להגיד לה, לא, טוב מאוד מה שנדרת, אז היא צריכה לשמור את הנדר. אותו דבר, כל אישה, בעלה יכול להפר את הנדרים. אבל אצל הבעל זה רק עניינים מסוימים שהוא יכול להפר, שקשורים למערכת החיים שלהם. עינוי נפש ובינו לבינה. זה הדברים שהוא יכול להפר, בלי הסכמתה. ואז הנדר מופר. עכשיו, כשהיא נערה, האבא מפר נדריה. כשהיא נשואה, הבעל. אם היא נערה מאורסה, אז שניים מפירים את הנדרה. אחד בלי השני לא יכול. גם האבא וגם הבעל, הארוס. שניהם ביחד יכולים להפר את הנדרה. האבא לבד לא יכול, כי נכנס כאן רשות נוספת, והבעל לבד לא יכול, כי האבא עוד לא ניתק את הקשר שלו. אז הוא אומר, שמואל אמר, מסירתה מועילה לירושתה, שאם מתה הקלה בדרך, אחרי שהאבא מוסר את לשלוחי הבעל, ועדיין לא הגיע לביתו, אז זכה הבעל בנדוניה. בקשר הבחינות, אישה אינה ברשות בעלה, עד שיכנס לחופה. כן? רשי אומר כאן, רשי אומר, מסירתה, ושמואל אמר לירושתה, כן? כן? נקרא כאן רשי מה שאומר, תראו בשורות הצרות שורה רביעית למעלה מצד שמאל, מצד שמאל באותיות הקטנות ברשי, ואוכלות בתרומה עם בת ישראל מאורסת לכהני, מסירתה לכל ליורשה ולהתעמלה, אתם יודעים, בעל יורש את אשתו, אז אם ארוסה, הבעל לא יורש אותה, אבל אם הוא מסר כבר לשלוחים שלו, היא נחשבת לעניין הזה כאשתו. להתעמלה, אתם יודעים שהבעל, יש דין, כהן אסור לו להתעמל אמת, שמעתם זה? כהן אסור לו להתעמל אמת, רק מותר לו לשבעת קרוביו, לא עלינו אביו, אמו, לא עלינו אחיו, אחותו, בנו, ביתו, לא עלינו, ואשתו. שבעה אנשים שמותר לו להתאמה, למרות שלכל מת אסור לו להתאמה, כהן אסור לו להתאמה. תמיד בלוויה, הכהן, אם משתתף בלוויה, מתרחק מהמיטה, אבל לשבעת קרוביו הוא נטמע, כולל לאשתו. אז ארוסתו, אם הוא כהן, לא נטמע לה. וזאת האישה שכבר מסרו, האבא מסר אותה לשלוחיו, או מסר לו, ועדיין לא הכניס אותה לחופה, כבר נטמע לה, להתעמלה על מעשה ידיה. מה זה מעשה ידיה? מה שהיא מרוויחה. הוא נותן התחייבות של מזונות, והיא צריכה לתת את המשכורת. ולכל דבר, איש באישה קיימה במסירת שלוחים במקום חופה. זה מה שהוא אומר. דעה חוץ מאכילת תרומה, דעה מדידי משום, זה דעה של, כן, דעתו של רב, חוץ מאכילת תרומה, דעה מדידה משום סימפון, סימפון זה מום, כדי לקמן פרק אף על פי, והקטעי כלמי חש לאחי, שמה ימצאו במומים ויהיו קדושי הנשואה, טעות, ורב אסי אמר, אף לתרומה כסבר, עד אמור הבנן, הוא סובר, מה שאמרו חכמים, ארוסה לא תאכל בתרומה, משום שמיים זה גולה כוס בבית אביה. איפה היא חיה ארוסה? בבית אביה. ואם הכהן שזה ארוסה ישלח לתרומה, מי יושב בבית? אחיה ואחיותיה שכולם ישראלים. ומשקה לאחיה לאחיותיה, ואשתה דהן אחיה ואחיותיה אצלה, עכשיו שהוא מסר אותה לשלוחים, והיא בדרך, אין חשש, שערי. לעולם היא ברשות האב, או קינא דאי לעולם משום אכילת תרומה נקת הקטני עד שתיכנס לחופה. אמר לו רב לתלמידו ובנו, לא תזלו באתר ריבך, לא תשיב, אל תקשו מהמשנה, לא תשיבו תשובות בבית המדרש ממשנה שהיא נהפכת לשני צדדים, שיכול המתרץ לתרץ משמעה אחר דבריו, כיוון שהיא דו משמעית, אז מה שתקשה, המוקשה יוכל להפוך את המשנה במשמעות שהוא ירצה, כן? עכשיו רשי אומר, שמואל אמר לירושתה, הוא דמעני המסירה. מה שהאבא מסר את הבת לשלוחי האב, זה מועיל לעניין לירושתה, שהיא מתה בדרך, בעל יורש נדונייתה. דאף על גב דאמר מר, אשתו הרוסה מתה, אינו יורשה, אך הכיוון דמסרה, אכולי אכיל אב מאשתה. האבא מחל כבר, הרי הוא נתן לה סכומים נדוניה, אז למה הוא נתן? כי הוא שמח שאשתו באה בברית הנישואין, אבל הנישואין כאן לא התממשו, אבל ברגע שכבר מסר לרשות שלוחי הבעל, כבר הוא שמח, או, יופי, הנה כבר היא בונה את ביתה, אז הוא מחל על כל הזכויות שלו, מאשתה מחמת קירוב נישואין, שהנישואין קרבים, אבל לתרומה ולהפרת נדריה שלא בשותפות עם האבא, ולמציאתה דעינה אלא משום איבה, כלומר כמו שנראה שלמה תקנו מציאה לבעל ומציאה לאבא בגלל איבה, זאת אומרת שלא יהיה חיכוכים, הוא אומר אני מפרנס אותך ומה שאת מוצאת רוצה לקחת לעצמך, אני דואג לך לתלבושת, אני דואג לך לחינוך, אני דואג לך למזון, וכשאת מוצאת משהו לעצמך אז תקנו שזה יהיה לאבא. והקט אליך למיך של אחי, אותו דבר לבעל, אבל עכשיו אין לך שוש לאחי, כי עדיין היא בדרך, הוא לא הגיע לביתו, לא מעני המסירה כי חופם. יפה, ריש לקיש אמר לכתובתה, אני חוזר לגמרא, נחזור לגמרא, ריש לקיש אמר, לעניין מה מועיל המסירה שהאבא מוסר את הבת לרשות שלוחי הבעל, לכתובתה, לעניין הגמרא, מה זה לכתובתה? הרי בכתובה יש את כל מה שהאבא נתן מתנות לבת, והיא מביאה את זה לנישואין, וזה נרשם בכתובה. ואם היא מתה אחרי הנישואין, הבעל יורש את זה. אז אם כן, לכתובתה, אומר לכתובתה, שואלת הגמרא, הרי זה אותו דבר מה שאמר שמואל. מה שמואל אמר? לעניין מה מועיל המסירה לירושתה. אז כתובתה, מה היא? דאי מתה ירית לה, היינו דשמואל. אז זה אותו דבר כמו הקטע הקודם. ברור לכם. עוד פעם, מה שמואל אמר? מה המשמעות שהבעל... שהאבא מוסר את הבת לשלוחי הבעל, לירושתה, כך אמר שמואל, נכון? מה פירוש לירושתה? שאנחנו יודעים מי יורש את האישה, רק זה שהתחתן איתה. אז מוסיף כאן שמואל, שברגע שהאבא מוסר את ביתו הרוסה לשלוחי הבעל, זה נחשב כאילו התחתנה לנושא הזה, שאם היא תמות, הבעל יורש אותה. אז עכשיו שבאה הדעה הנוספת ואומרת, ריש לקיש, לעניין מה מועיל המסירה לכתובתה, מה פרוש כתובתה? מה שהאבא נתן מתנה וכתבו את זה בכתובה, היינו ירושתה, אז זה אותו דעה קודמת. אז מה הוא מוסיף ריש לקיש? זה רק מילה שונה, אבל בעצם זה זה, אוקיי? ברור או לא? אם לא, אנחנו נסביר עוד פעם. הרי מה כאן אנחנו שואלים? האבא מוסר את הבת הקלה לרשות מי? לרשות שלוחי הבעל. לאיזה משמעות? שמואל אמר לירושתה שהיא מאותו רגע ואילך, אם היא מתה, הבעל יורש אותה כמו אישה נשואה, לא כמו אישה הרוסה, כי אישה הרוסה הבעל לא יורש, נכון? בדרך, בדרך, עוד לפני שמימש את הנישואין. אז הרוסה רגילה הוא לא יורש, אבל אותה כיוון שהאבא מסר לשלוחם, או מסר לו, אז היא נחשבת כבר, למרות שעדיין לא התחתנה את הטקס ממש, אז היא משודרגת כבר במעמדה, ואם היא מתה הוא יורש. יופי. זה נקרא לירושתה. בריש לקיש אומר, אתה יודע מה המשמעות שהאבא מוסר אותה לשלוחי הבעל? לכתובתה. שואלת הגמרא, מה פירוש המילה לכתובתה? כל הדברים שהאבא נותן לבת לקראת הנישואים, וזה כתוב בכתובה. אז אותו דבר, כמו לירושתה, זה אותה משמעות, מה שאמר שמואל. אז מה אומר ריש לקיש, משחק מילים? זה הרי אותו רעיון. מה הוספת? זה הגמרא שואלת. כתובתה מהי? די מתה ירית לה, שאם היא מתה, הוא יורש אותה. היינו את שמואל, זה ממש מה שאמר שמואל, שהמשמעות שהאבא מוסר לשלוחי הבעל, מאותו רגע היא נחשבת כנשואה לעניין ירושתה, זה במילים אחרות, כתובתה, אז מה ריש לקיש הוסיף כאן? אמר אבינה, כתובתה מאחר מנה, ריש לקיש מתכוון להגיד, שאם מת החתן יש כלל, נקדים כאן הקדמה, כל אישה יש מקבלת כתובה, יש עיקר כתובה ויש תוספת כתובה, תקשיבו טוב, עיקר כתובה זה מה שחייב הבעל לתת, לבתולה הוא חייב לתת לפחות 200 זוז, לאלמנה או לבעולה 100, אם היא אישה לראשונה מתחתנת אז היא מקבלת 200, זה עיקר כתובה, ולאלמנה הוא גרושה 100, מי שמתחתן איתה לא צריך לתת 200, אבל על זה יש גם תוספת כתובה. היינו, חוץ מה שהוא חייב לתת, כל בעל נותן סכום כתובה כפי שהוא יכול לפי כוחו. עכשיו, אנחנו באים ואומרים, איך היא נחשבת? היא הרי בתולה, הנערה הזאת. היא הייתה בבית אביה מאורסת. האבא מסר אותה לשלוחים. באמצע הדרך עוד שהם הולכים, לוקחים אותה, נגיד לירושלים, לבית הבעל, היא מתה. היא עדיין בתולה. כן? היא עדיין בתולה. אז מה היא מקבלת? אם היא תתחתן עכשיו, נגיד, אם הבעל שלה יגרש אותה, או הבעל שלה ימות, עכשיו היא רוצה להתחתן עם מישהו אחר, מה היא נחשבת? היא נחשבת בתולה שבכתובה החדשה תקבל 200, או שכבר, כיוון שהיא נמסרה לשלוחי הבעל, היא נחשבת כבר נשואה, אז למרות שבפועל ביולוגית עדיין בתולה, היא תקבל רק 100. כי הרוסה שמתגרשת ומת בעלה הרוס, היא מקבלת 200. אבל זאת נמסרה לשלוחי הבעל, האם משתנה שדרוגה והתקבל רק 100? על זה הוא אמר, ריש לקיש מתכוון לומר, כתובה מאחר מנה, כאילו נתעלמנה, זה הכוונה לכתובתה. שהיא נחשבת כמו נשואה, למרות שהיא עוד לא התחתנה, כי האבא מסר אותה לשלוחים. במילים אחרות, ריש לקיש שאמר לכתובתה לא התכוון לרשת אותה, כי זה כבר אמר שמואל. מה הוא התכוון? שאותה כל נערה מאורסה שמת בעלה הרוס או גירש אותה, גם מאורסת צריכה גט אם הוא לא רוצה אותה. אז אם עכשיו היא מתחתנת עם מישהו אחר, כמה הכתובה שלה? 200, כי היא נחשבת עדיין אורגינל, נכון? אבל זאת הנערה שאביה מסר אותה לשלוחי הבעל, זה מעין חופה. לכן אם הוא יגרש אותה בשלב הזה אחרי שהאבא מסר, היא נחשבת כבר נשואה. לעניין מה אומר ריש לקיש? שאם היא תתחתן עם מישהו אחר, הוא חייב לתת לה רק 100 ולא 200. אומר לה, את לא נקראת בתולה מפני, נכון ביולוגית את בתולה, אבל מפני שכבר התחתנת. אבא מסר אותך לשלוחי הבעל. אם היית רק ארוסה, זכותך לקבל כתובה של 200. זה מה שאומר. רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים הלאה. רבי
יוחנן.
מה שהיא מתה את ה-200 זוזים, זה ממסכת אחרת. כן, בסדר. זה נושא שמסכת כתובות. מה הכתובה של אישה? 200 זוז.
זה מאיפה ואיזה מקום? מהמסכת הזאת?
כן, כן. זה השם של מסכת כתובות. זה אנחנו מדברים על זה הרבה. אז אם היא בתולה, מקבלת 200. זה עיקר כתובה. יש גם תוספת, כן? אוקיי. הגמרא מביאה את הדעה שעוד זוג המוראים. רבי יוחנן ורבי חנינה דאמרי תרוויו. דאמרי שאומרים תרוויו שניהם. בארמית, תרי זה שניים. תרוויו שניהם. מסירתה לכל אף לתרומה. הם אומרים, כמו שיטת רב אסי שאמר למעלה, שברגע שהאבא מוסר את הקלה הרוסה לשלוחי הבעל, היא נחשבת נשואה לכל אפילו לאכול בתרומה. יפה. אומרת הגמרא, מי אמר את זה? שימו לב, רבי יוחנן ורב חנינה, הם אומרים כמו רב אסי, שמסירתה נחשב לנשואה לכל הנושאים, אפילו לתרומה. מה אמרנו? ארוסה אוכלת בתרומה? אתם זוכרים? ארוסה אוכלת בתרומה? לא. למה? שתי סיבות. יש אומרים, שמה הוא ימצא במום ויגיד, לא התכוונתי, ואז יתברר שהיא אכלה תרומה בטעות, ואז זה חמור. או שסיבה שנייה, שמה תחיל לאחיה, נכון? אז אם כן, הוא אומר, גם לתרומה מועיל מסירתה לכל. אומרת הגמרא, מי טבעי? שואלת הגמרא, הקושייה, על רוב הדעות שהזכרנו עד עכשיו. מי טבעי? הלך האב, יש ברייתא, עכשיו אני אכניס אתכם לעוד נקודת, איך אמרנו שבנויה הגמרא? משניות ותלמוד וגמרא. משניות דברי התנאים, הקטע שהתנאים אמרו, ועליהם באים הבירורים שדור אחריהם המוראים, דורות אחריהם, מבררים מה הכוונת התנאים. הם תפקידם להסביר ולהשלים. יש ברייתות ותוספתות. זה דברי תנאים שלא נכנסו לקובץ של רבי יהודה הנשיא. ברייתה זה לבר בארמית, זה חוץ, חיצוני. כלומר, מקור תנאי שלא נכנס לקובץ. אבל יש לו מעמד בכיר יותר מדברי המוראים, כי זה דברי תנאים, רק לא נכנס לקובץ. שואלת הגמרא מברייתה, ברייתה משנה חיצונית. מי טבעי, הלך האב עם שלוחי הבעל, כן? אם הלך האב עם שלוחי הבעל, זאת אומרת, הבעל שולח שלוחים אחרי שנה להביא את ארוסתו. לפעמים האבא מוסר את ביתו, לפעמים הוא חושש לה בדרך, הוא הולך איתה. אז אמרנו שאם במקרה כזה הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב, אבא מסר את ביתו לשלוחיו שיביאו אותה לבעל, והם פגשו בדרך את שלוחי הבעל, והם הלכו יחד איתם, או שהייתה לה לקלה חצר בדרך, ונכנסה אמו ללין. היא נכנסה עם החתן ללון שמה באותו חצר שלה, אף על פי שכתובתה בבית בעלה, שכל המתנות שהאבא נותן לכבוד החתונה, יכול להיות נותן כל מיני נכסים וכדומה, זה כבר נמצא בבית הבעל, נגיד בירושלים, והם נמצאים בדרך בפריז, ויש לה שם חצר, והם נכנסו כמובן לא ביחד. באותו בית מלון, מתה אביה יורשה. מאותו רגע, מתה אביה יורשה. אם היא מתה, האבא יורש אותה ולא הבעל. למה? מפני שעדיין הוא לא ניתק את האחריות, כי הרי השלוחים שלו הולכים עם שלוחי הבעל. כן? ואפילו אם היא נכנסה עם הבעל ללון באיזה בית מלון, כן? אז אנחנו אומרים שהאבא עוד לא ניתק מגע. אבל מסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב ושלוחי הבעל, או שהייתה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשום נישואים, אף על פי שכתובתה בבית אביה, כאן בדיוק ההפך, למרות שעדיין האבא לא נתן את המתנות, זה נמצא עוד בבית שלו, מתה בעלה יורשה. למה? כי בזה שהיא נכנסת איתו לחצר שלו, זה כבר מנתק אותה מרשות אביה. במה דברים אמורים? שמסירת הקלה לשלוחי הבעל זה נחשב נישואים לירושתה, אבל לתרומה אין אישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. הנה לך ברית המפורשת בניגוד לכל דברי המוראים, כמו שמואל, כן? כמו רב אסי וכמו רבי יוחנן ורב חנינה, שהם אומרים מסירת הבת לבעל, לשלוחי הבעל נחשבת כבר כנשואים, למרות שלא היו נשואים גם לתרומה, כאן כתוב בפירוש בברייתא, שזה מקור יותר מוסמך, קדום יותר, של תנאים, שלתרומה אין אישה אוכלת תרומה, שכנס לחופה. עונה הגמרא, אומרת הגמרא, תיופתא דכולו, תיופתא, באמת הברייתא הזאת היא פרחה לכל מי שחולק על שמואל, כי שמואל הוא זה שאמר לירושתה, ולא לדבר אחר. היינו לתרומה היא לא מקבלת, היא לא יכולה לקבל. אז כל אלו שאמרו שגם לתרומה, אם האבא מוסר את הבת לשלוחי הבעל, היא כבר נחשבת אשתו, למרות שעוד לא התבצע חופה, גם לתרומה, תיופתא. תיופתא זה פירוש קושיה, ואם חוזרים על המילה תיופתא, תיופתא דכולו, שכל הדעות שאמרו שהיא אוכלת בתרומה, תיופתא. חוזרים פעמיים על המילה טיובטה, זו קושייה חמורה שאין עליה תשובה, נדחה את הדברים. אומרת הגמרא, עכשיו יש כאן קטע,
כן.
יש לנו עוד זמן קצר, אנחנו נלמד עוד מעט גם הלכה. הגופה קשיה, ברית הזו סותרת את עצמה. זה גוף הקשיה. זה גוף הברייתא סותר את עצמה. אמרת, הברייתא אמרה, שימו לב, נכנסה אמו, האבא מוסר, מה הייתה? היא הייתה מאורסת. עכשיו, האבא מוסר אותה או לשלוחים של הבעל, בשביל לעשות את הניסויים באיזה שלב, בעוד שבוע, נגיד, מארצות הברית לארץ ישראל. הוא מוסר אותה או לבעל או לשלוחים של הבעל. ואמרנו שהאקט הזה של המסירה יוצר מצב של ניתוק של זכויות האבא על הבת. השאלה למה? אבל בברייתא הזאת שעכשיו ציטטנו, אמרת, נכנסה אמו ללון, כן? ללון בבית מלון, לא בשביל לחיות חיי אישות. כל אחד בחדר נפרד כמובן. אז אנחנו אומרים, עדיין לא נתקע את עצמה מרשות אביה. ואם היא מתה, כידוע, הבא לא יורש את ארוסתו, רק יורש את אשתו הנשואה. את זאת שכבר מסרו אותו על השלוחים שלו, הוא גם יורש. אבל כאן היא נכנסה איתו לבית מלון, אבל לא לגור באותו מקום, עדיין לא נתקע את החיותה מאביה, ולכן אם היא מתה, האבא בניו יורק הוא יירש אותה ולא הבעל, מפני שעדיין הוא נקרא בעל של ארוסה ולא של נשואה. אז אם כן, אגוף הקשיה, אמרת בברייתא בהתחלתה, נכנסה אמו ללין, לא על דעת שהיא להיכנס יחד לחופה שם בחדר, אלא כל אחד באגף שלו ישן לחוד. אז אביה יורש אותה, תאמה דללין. למה, כן? למה זה לא נחשב נישואי? מפני שנכנסו בכוונה ברורה, כל אחד לישון שם כאורחים, לא כזוג. אז תאמה, אם נכנסו לא בהצהרה ברורה, אז שהייתם יחד בבית מלון נחשב כניתוק מאבא, כאילו לשם נישואים, אם ככה אין הסיפה. אמור את החלק השני של הברייתא. נכנסה אמו לשם נישואים, אם בכוונה ברורה נכנסו יחד לבית מלון לחצר, להיותם כזוג נשוי, מתה, אם היא מתה, מי ירש אותה? הבעל ולא אביה, כי ברגע, אפילו שלא עשו את האקט הרשמי של הנישואין, ברגע שהיא נכנסת אמו ללין בבית המלון לשם לחיות יחד, אפילו שהוא לא חי איתה יחד, זה עצמו מנתק אותה מרשות אביה. הסתמה ללין, משמע, אם נכנסו בכוונה סתמית, אז זה נחשב כניסת אורחים, אז מהרי שמשמע שכניסה סתמית נחשבת כנישואים, ומהסיפה משמע כניסה סתמית לא נחשבת כנישואים. אמר רב, אשי סתם סתם קטנה, לא, הברייתא מדברת על מקרה סתם, ברישה נכנסו לבית מלון סתם, אז אנחנו אומרים, היא עדיין ברשות האב, ובסיפה נכנסו סתם, כן, נכנסו לחצר סתם לשם נישואים, הם לא הודיעו שכוונתם להתחיל בחיי נישואים, הם נכנסו בלי להעביר את כוונותיהם, אז אנחנו אומרים, איך נדע, אם זה בית מלון שלה, סתם חצר דידה בשביל הלין. אם זה חצר שלו, אם הוא קנה את הרכוש הזה, אם זה שלו, אז זה שם נשואים. טוב, אנחנו נראה כאן את ההלכה. אולי אפשר לקבל רגע. יש כאן...
ערוץ מאיר להאיר את הנשמה.
היום אנחנו רואים אסור לעשות בתים לאילנות וצמחים בשנת השמיטה. כלומר, בשנת השמיטה אסור לסכך מעל הגידולים כדי להגן עליהם מהגשם או מהשמש שלא ינזקו על ידם. יש לך שטח גידולים, אתה רוצה בשנת השמיטה לבנות בית כדי להגן על האילנות, או או איזה מתקן, איזה פלסטיק וכדומה, זה אסור לעשות, כי אתה בעצם עושה כאן עבודה לגידול הצמחים. כן, אבל העצים הנטועים באדמה, אתה משבח אותם. מה שמותר לשמר את הקיים. מאידך נתבהר לאל שיש ספק בירושלמי, האם גידולים הגדלים בתוך הבית נוהג בהם דיני שביעית. שתלת גידולים בתוך בית סגור. והפוסקים צידדו לעניין הצית שאינו נקוב, הצית שאין בו נקב למטה. אם יש נקב זה כאילו שייך לאדמה. המונח בתוך הבית שאפשר להקל שלא ננהוג בו דיני שביעית. ומבואר בזה שיש לחלק בין סוגי הבתים. בתים שמטרתם להיטיב עם הגידולים, והם בנויים בצורה מועילה לגידול, הרי הם אסורים בשביעית. ואילו הנידון בירושלמי בגידולים שגדלים בבית, זה בית רגיל, לא מיועד לגידולים, רק שמים שם כל מיני צמחים, שהבית שולל מהם תועלת הגשמים, הטללים, אוויר ושמש, הבית הוא רק מקלקל להם, הם לא מקבלים את כל, את כל האנרגיות שכל עץ מקבל. גידולי חממות, נידון זה יש לו השלכות עניין גידולי חממות המצויות בימינו, מה דינם בשנת השמיטה? האם דין החממות כדין בית עשוי לתועלת לגידולים או לא? מלבד זאת יש פרטים נוספים התלויים באופני הגידול השונים ושכלולים המשתנים מזמן לזמן, המהווים שיקול בעניין גידולי חממות. בקיצור, נושא החממות צריך בירור ופיקוח והדרכה על פי הפוסקים מומחים לדבר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ערב טוב.